החיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. תוכנית בת 3 שעות, תוכנית בה אנחנו נענה בחסד השם בסייעתא דשמיא לשאלות המאזינים, בפרט בדיני צום יום הכיפורים, לחולה, לאישה בהיריון, למינקת ולכל שאלה בכלל בדיני הצום, אותו יום קדוש שעליו דרשו חכמנו זכרונם לברכה, יומו של הקדוש ברוך הוא. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות למפיק ולטכנאי לאורי כהן, לשלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, ולבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. בעזרת השם, במהלך השעתיים וחצי הקרובות, יהיה איתנו דוקטור גיל פומפ ממכבי שירותי בריאות, שיהיה קשוב לשאלות המאזינים והרפואה, להבין ולהשכיל יחד איתו, ולאחר מכן אנחנו, בעזרת השם יתברך כאמור, נחתום בדבר הלכה. נצא כעת מעט ללמוד מדיני יום הכיפורים, בעזרת השם מחר בערב, אותו יום קדוש הממשמש ובא, מעט מהלכותיו, ולאחר מכן אליכם המאזינים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך וגמר חתימה טובה לכל המאזינים, לכל בית ישראל. מחר בבוקר, אלו שאומרים סליחות, יקפידו לומר אותם דווקא לפנות בוקר. הכוונה לפנות בוקר לפני נצח חמה, להשתדל לפני עלות השחר, ולא לומר בהם תחנון. את הוידוי לומר רק פעם אחת. ומדוע? מכיוון שיום הכיפורים וערב יום הכיפורים זה יום טוב לכל דבר ועניין. מנהג רוב ישראל שלא לומר מחר בבוקר סליחות. המנהג לקום מחר בבוקר מוקדם, אחד מן הימים במהלך השנה שקמים מוקדם, קמים באשמורת, להתפלל שחרית בהשכמה. מי שיכול להתפלל בנץ מחר בבוקר, אשריו ואשרי חלקו, לשונו של המטה אפרים, להקפיד לומר מחר בבוקר בשחרית את פיתום הקטורת לפני תפילת שחרית, כי אנחנו אומרים בסדר פיתום הקטורת ומחזירן למחתשת בערב יום הכיפורים, וחביבה מצווה בשעתה, והתפילה שלנו היא נחשבת כמו ההקטרה בפועל. אלו שנוהגים לומר יהי רצון אחרי הקורבנות, בערב יום הכיפורים, מחר בבוקר, יש לומר רק אחרי פרשת העולה. כך כותב המטה אפרים, מכיוון שהיא נאכלת, היא מוקטרת כולה כליל להשם, ואין בה בכלל אכילה. אבל לא לומר בכלל את פרשת החטאת, האשם, השלמים והתודה, כי הוא ממעט את זמן אכילתן. הרי ביום כיפור אסור לאכול אותם. אם אסור לאכול אותם, ואומר שבעצם על ידי האמירה ולאחר מכן יהי רצון כאילו הקרבנו, אנחנו ממעטים את זמן אכילתן. כך כותב המגן אפרים ומרן המשנה ברורה. אילו שלא אומרים יהי רצון כאילו הקרבנו, ורגילים לומר בכל יום את פרשת, החטאת, השלמים, האשם והתודה, יכולים להמשיך הלאה במנהגם, מכיוון שהסיבה שהם אומרים מדי יום ביומו את פרשיות החטאת והאשם והתודה והשלמים, את אותם משניות, את אותם ברייתות, זה כדי להיכנס לתפילה מתוך דברי תורה, מתוך משנה וברייתא. והם לא מוסיפים יהי רצון כאילו הקרבנו, ולכן הם יכולים להמשיך הלאה באמירה שזה נחשב יותר מצד לימוד תורה ולא מצד מעשה הקרבה. גם מזמור לתודה, פסק מרן הרמ"א, שלא לומר מחר בבוקר, כי בזמן בית המקדש לא היו יכולים להקריב בערב יום הכיפורים קורבן תודה, כי על ידי ההקרבה ממעטים זמן אכילתו, הרי קורבן תודה נאכל ליום ולילה עד חצות, אומר המטה אפרים והשולחן ערוך הרב. אם כך, אם אנחנו נאמר מזמור לתודה וכאילו הקרבנו תודה, מיעטנו את זמן אכילתו. מנהג בני ספרד שלא כדברי מרן הרמ"א והמטה אפרים והשולחן ערוך הרב, אלא כן לומר מחר בבוקר מזמור לתודה, בשונה מערב פסח, כי כאן הרי אפשר לתת לילדים הקטנים לאכול את הלחמי תודה. זה לא שאסור לאכול את לחמי התודה כמו בחג הפסח משום איסור חמץ. המבוגרים לא יכולים לאכול את לחמי התודה, מכיוון שהקטנים יכולים לאכול את לחמי התודה, ממילא כן אפשר לומר את מזמור לתודה לבני ספרד. כותב רבי יעקב עמדין בסידורו שאביו צחק על מי שלא אמר מזמור לתודה בערב יום הכיפורים. כל אחד יעשה כמנהגו. בשחרית מחר לא נאמר כאמור תחנון, במנחה מחר כן נאמר תחנון ואת נוסח הוידוי. לא אומרים מחר למנצח ינחה השם ביום צרה, זה לא יום צרה, זה יום שמחה. ערב יום הכיפורים זה יום שמחה. מרן הרמ"א כתב שלצד כך הולכים לבית הקברות בערב יום הכיפורים. כך כותב גם המהר"ם זקוטה, והרבה חלקו על המנהג, כי אם עסקינן שבערב יום הכיפורים זה יום טוב לכל דבר, הרי בערב יום טוב לא הולכים לבית קברות. לכן היו הרבה שנמנעו והלכו רק יומיים לפני יום הכיפורים, מחר לא הולכים אל בית העלמין. יש לפרוע את כל החובות האישיים, ובוודאי את החובות לבית הכנסת ולענייני צדקה. זה הזמן לעשות את החשבון של כספי הנדרים, כספי הצדקה, כספי המעשר. אומר השבט הלוי, הזמן הראוי והנכון לכך ביותר זה ערב יום הכיפורים. מי ששכח, שכחה, לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, יעשה מחר בבוקר אחרי תפילת שחרית התרת נדרים. כך כותב בעל המטה אפרים, וכך היה נוהג מרן החתם סופר לכתחילה. מרן החתם סופר התיר את הנדרים בערב יום הכיפורים ולא בערב ראש השנה. אישה שלא התירה נדרים יכולה להגיע לבית הכנסת לכל נדרי ולומר כל מילה בקול שהיא תשמע מה שהיא אומרת, לא זו שלידה תופרה ממהלך התפילה, אבל להשמיע לאוזניה מה שהיא אומרת, שלא יהיה דברים שבלב, להבין כל מילה מכל נדרי, כי על אף שכל נדרי זו תפילה קדמונית גבוהה ויש בה סודות נוראים כמו שכתוב בזוהר ובמקובלים, לצד כך כל נדרי זו התרת נדרים. ואם זו התרת נדרים, והחזן עומד ולימונו לשמאלו שניים שבקהל ואנחנו עושים אותם לבית דין, הם מתירים את נדרי הקהל. ואישה יכולה להתיר את נדריה על ידי כך שהיא אומרת בקול עם החזן, ולא רק שומעת מה שהחזן אומר, מכוונת לכל מילה, ובכך התירה נדרים. לגברים יכולים כאמור להתיר נדרים מחר בבוקר, אלו שלא התירו נדרים בערב ראש השנה. בעצם כל נדרי, לפי תקנת רבינו תם, אנחנו מתירים את הנדרים על שנה הבאה, מיום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. אבל אישה שרוצה להתיר את נדריה במירת כל נדרי, תוסיף ותאמר מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. לפני שאוכלים ממחר בבוקר, יש שנהגו לומר לשם ייחוד, לקיים מצוות עשה, לאכול סעודת ערב יום הכיפורים, כך כותב בעל הכף החיים, לכוון שהאכילה תיתן לנו כוח לצום את הצום הקדוש הבא עלינו לטובה, כך כותב בעל יסוד ושורש העבודה והשלה הקדוש, המנהג לאכול פעמיים, פעם בבוקר ופעם נוספת בצהריים. ובבוקר המנהג לאכול דגים, התור רבי יעקב בלטור מביא מעשה בחיית ששילם הון תועפות על אכילת דג וזכה לעשירות, והמקור של כך במדרש, ומכך נהגו לאכול בסעודה הראשונה דגים. אין צורך לקחת לחם משנה, אבל פורסים מפה על השולחן, מדליקים נרות, לובשים בגדי שבת, מתיישבים לסעודה בשמחה, בחדוות הלב, לוקחים את פרוסת החלה וטובלים בדבש, מקפידים לאכול דגים ועוף בסעודה, כשבסעודת הבוקר אפשר לאכול גם בשר בקר, אפילו דברים שקשים לעיכול, כי עד הערב זה כבר מתעכל. כל ההקפדה לאכול דווקא עוף ולא בקר ודברים קלים לעיכול, זה דווקא בסעודת הצהריים. ישנם דברים שנמנעים מהם כל היום, אבל בדגש דווקא גברים, שומים, ביצים, בשר שמן, יין ישן, מאכלי חלב חמים, בהדגשה חמים, כשתי וקפה אין בעיה ואין מניעה. מה שאסרנו מאכלי חלב חמים זה דווקא לבד, אבל אם אוכלים אותם ביחד עם לחם, כותבים הפוסקים שאין בכך בעיה. חובה להתאר לפני היום הקדוש במקווה כשרה, כדי להתפלל בטהרה ביום הקדוש והנורא. מי שאין לו באזור מגורים שלו מקווה, יכול לטבול בבריכה או אמבטיה, או אפילו לעמוד מתחת לטוש במשך 3 דקות, כשהידיים על הגוף והמים שוטפים את כולו. כשאדם טובל, כותבים הפוסקים, מרן הרמ"א מהמהר"ל, כשאדם טובל, מחר יכוון שהוא כמו גר הטובל ונהיה אדם חדש. יש להקפיד לפני הטבילה, לקצוץ את הציפורניים גם בידיים וגם ברגליים. עדיף לקצוץ אותם אחרי חצות, כי בזה הוא מראה שהוא קצץ אותם לכבוד החג, כי כידוע מתקנת רבי יהודה החסיד, לא לקצוץ באותו יום ציפורני ידיים ורגליים, אבל לכבוד היום הקדוש מותר וחובה ושומר מצווה לו ידע רב, אם אפשר אחרי חצות. זמן הטבילה הכי מוקדם, שעה קודם חצות יום, כך כותב החיי אדם. המנהג שכל איש נשוי, גם אם יש לו הורים, מדליק את נר החיים. הנר הזה דולג במהלך כל החג, אישה לא מדליקה נר כזה גם אם היא אלמנה, אם היא מתעקשת הרשות בידה. אבל בנים ובנות גדולים, כל עוד שהם לא נשואים, הם לא מדליקים את נר החיים. שמענו שיש כאלו שמקילים ומבקשים מהבנים והבנות הגדולים להדליק את נר החיים, וזו טעות, הם לא מדליקים את נר החיים. חוץ מהנר החיים שנקרא נר הבריאות, ביידיש גזונטליכט, מדליקים עוד נר נוסף לעילוי נשמת מי שהוריו נפטרו. הנר הזה דולה כל המעט לעט, יותר מ-24 שעות עד מוצאי החג. אפשר להדליק או נר אחד לשני ההורים או לכל הורי נר בפני עצמו. ואת הנר הזה כן מדליקה גם בחורה ובחור שאינם נשואים, לעילוי נשמת ההורים לחפר עליהם. יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים, כי הוא כיפורים לחיים וכיפורים גם למתים, לנפטרים. יש מנהגים באופן הנחת הנרות, הדרך הנכונה ביותר זה להניח בבית הכנסת את הנרות, כדי שלא ידעו של מי הנר גם את נר החיים וגם את הנר לעילוי נשמה. יש כאלה שאת נר החיים מדליקים בבית ואת נר הנשמה מדליקים בבית הכנסת, יש כאלה שעושים להפך, הסיבה להדליק בבית הכנסת כדי שלא יהיה חלילה וחס עוגמת נפש עם הנר נכבה, כי השולחן ערוך הרב כותב שהדבר הזה מראה חלילה וחס על איתרא מזלי, אבל שאר הפוסקים כתבו שאין לחשוש, לכן היו שהניחו כאמור את הנרות בבית הכנסת כדי שלא יהיו חלילה וחס עוגמת נפש עם הנר יכבה. נר שלישי, מדליקים אותו שיהיה דולק במשך כל יום הכיפורים, ורק ממנו אנחנו ניקח במוצאי יום הכיפורים לנר ההבדלה, שעליו אנחנו נעשה את ההבדלה מנר ששבת. מי שלא ידליק נר שידלק כל יום הכיפורים, או אם הנר הזה קבע, מרן המשנה ברורה אומר שיעשה ההבדלה ללא נר, ובעל החיי האדם כותב שאפשר בדיעבד כן להדליק מנר ואש חדשה. לכן מן הראוי להשתדל מאוד להיזהר שהנר לא יכבה ומנו נדליק את נר ההבדלה. אם כן, ג' נרות צריך להדליק מחר. מי שאין לו הורה או הורים צריך להדליק ג' נרות, את נר החיים, נר או נרות לעילוי נשמת ההורים, ונר נוסף, נר ששבת. עד כאן מעט בהלכות ערב יום הכיפורים. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, מאזינים רבים, עשרות מאזינים ממתינים על הקו. אנחנו בעזרת השם נענה על השאלות יחד עם רופא יקר מאוד שפינה מזמנו, מומחה גדול, דוקטור גיל פומפ ממכבי שירותי בריאות, שיצטרף אלינו בעזרת השם במחצה השעה הבאה. נתייחס לשאלות רבות גם כן דרך האתר, בעיקר בהלכות ערב יום הכיפורים. יש גם שאלות שכבר נשאלים בהלכות סוכות, אותם אנחנו ברשות הקהל נשמור להמשך, כי דבר בעיתו מה טוב. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. בערב יום הכיפורים, גלעד פודולסקי והרב יצחק פנגר נפגשים.
אני עכשיו משפיע ים של רחמים, אבל אני רוצה אותך. אני רוצה שתראה את הגעגועים.
הכנה מרגשת ומרוממת ליום חתימת הדין, עם קטעי שירה ותפילה בליווי הקלידן מוישה זלטס וחברים. פתח לנו שער, ערב יום הכיפורים בשתיים, רק כאן בכל חי. בחסות, לא נכנס לפאניקה מהטיול באפריקה? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.
שנה טובה מתחילה בלידר. קולקציית חג חדשה ומגוון בגדים יפהפיים לילדים. מחכים לכם בכל סניפי הרשת. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
סוכות, איזה חג. אני מתרגש כל פעם מחדש להסתובב ברחבי הארץ ולראות סוכות מושקעות ומריבות עם הקישוטים מבית מלכות ואקסברגר. ממש ושמחת בחגיך.
ועכשיו יריד קישוטים ענק בטרקליני מלכות ואקסברגר. עיצובים ומוצרים חדשים מריבי עין שטרם נראו. בואו גם אתם לפאר את מצוות החג.
ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם.
וואו!
מנטור עכשיו תהיה מיוחד עם קולקציה חדשה ומיוחדת. ירושלים מלכי ישראל 7 בני ברק רבי עקיבא 89, ועכשיו סניף חדש מנטור בוטיק בני ברק רבי עקיבא 71. אמרת חליפה, אמרת מנטור.
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מתכבדים להזמינכם לשמחת בית השואבה המרכזית והקבלת פני רבו לכבוד מורנו ורבנו הגאון רבי יהודה דרי שליטה, רב העיר ורעבד באר שבע, בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה והרב אריה דרי שר הפנים הנגב והגליל. את האירוע ילווה הזמר ליפה שמלצר בליווי תזמורת מורחבת בניצוחם של יואלי ורולי דיקמן. שמחת בית השואבה תתקיים במוצאי חג ראשון סוכות, יום שני ט"ו בתשרי 24 לספטמבר, בשעה 8:30 באולמי אינומה, רחוב מקס נורדו 1 באר שבע. עזרת נשים פתוחה.
אלדן, שלום.
שלום, יש לכם שוב טעות. טויוטה אוריס היברידית עד 22,000 שקלים הנחה?
זו שוב אינה טעות. עכשיו באלדן, מגוון רכבים יד ראשונה ורכבים חדשים, 0 קילומטרים, בהצעות מפתיעות במיוחד. טויוטה אוריס היברידית עד 22,000 שקלים הנחה. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. ההנחה ממחירון לויצחק ללא הפחתות וחפוף לתקנון.
מי ברעב? לילד רעב יש 365 ימים נוראים בשנה, ימים בהם הוא חוזר ואין תשובה לשאלה מה יש לאכול היום? התקשרו עכשיו 1-800-350-535 ותרמו לבית התבשיל סעודת חג מבושלת ומוכנה.
רוצים את האושפיזין אצלכם בסוכה? ידועים דברי הזוהר הקדוש שאם לא מייחדים כיסא לאושפיזין הם לא באים לסוכה. ועכשיו חובה בכל סוכה כיסוי רקמה מפואר ברקמה מעודרת לכיסא האושפיזין במחיר של זיכוי הרבים. כוכבית 2395, כוכבית 2395.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדיק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
דואגים לבריאות של ההורים? רק המופתה. 03-964-1555.
כללית מזכירה לכם, גם בימי הלימודים, רצוי להנהיג לפחות ארוחה יומית אחת משותפת של כל המשפחה. לארוחות משפחתיות, תפקיד חשוב בהקניית הרגלי תזונה נכונים.
בחסות, לא נכנס לפאניקה מהטיול באפריקה? סימן שיש לך הראל. הראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, תוכנית מיוחדת בת 3 שעות, בדיני הצום, צום יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. נמצא איתנו כאן ידידנו היקר דוקטור גיל פומפ, מנהל תחום רפואת נשים מרחב בית שמש מכבי והיריון בסיכון, יהודי ירא שמיים, בעל מקצוע, בעל ותק שהרבנים ססים לאות באורו, ואנחנו מקבלים אותו כאן בברכה. ערב טוב ומבורך כבודו.
ערב טוב, תודה רבה רב על ההזמנה.
ברוכים תהיו. ורצינו ברשותכם בתחילת השידור אולי לקבל קצת מילות רקע באופן כללי על אישה בהיריון. ישנה מוסכמה שאישה בהיריון יש בה אלמנט של סיכון. מרן השולחן ערוך פוסק להדיה שנשים בהיריון ונשים מניקות צמות ומשלימות את הצום, ואומר צמות את כל הצום. והגיעו הפוסקים האחרונים בני דורנו ואמרו שחולשה ירדה לעולם, והחוזק שמרן השולחן ערוך מדבר בימינו לא קיים. אבל באופן כללי, אישה בהיריון, האם אנחנו מתייחסים אליה? ההיריון תקין, הכל באופן סדיר, הכל על הצד היותר טוב, היא עושה בדיקות, היא ערב הצום הלכה לרופא והכל בטוב. איך הרפואה מתייחסת לגבי צום של כ-25 שעות, בוא לא נשכח שיש את התוספת לפני ומעט תוספת אחרי, סך הכל 25 שעות צום ואישה בהיריון. איך הרפואה מתייחסת לצום לאישה שהיא ברמת העיקרון בריאה, הריון תקין קודם כל? נשמע מספר מילים ברשותכם.
כן, קודם כל אני צריך לחזק את האמירה הדי שגורה, אבל לפעמים צריך להזכיר אותה, שהריון זאת לא מחלה. ולכן, כמו שהרב אמר, מדובר בנשים בריאות שמלכתחילה אין בעיה שיצומו, כמו שאין בעיה שיעסקו בכל עבודה ונוסעות, מטיילות, זה מלכתחילה. עכשיו, יש דברים שמייחודיים להיריון שצריך להכיר אותם בשלבים שונים, כמו הבחילות והקרות של תחילת ההיריון שבמידה מסוימת, זה משהו שהוא חלק טבעי של הריון רגיל. בשלב האמצעי של ההיריון אנחנו רגילים לאיזושהי מין הפוגה, יש המכנים את זה ירח הדבש, ולקראת השליש השלישי מופיעים דברים שהם שינויים פיזיולוגיים של האישה הערה, שאולי הם מאוד לא נוחים, אבל הם לא מחלתיים, כגון צרבות, כאב גב, ובין השאר, ירידת הלחץ דם, החולשה וכדומה. כך שבאמירה אולי קצת חדה, זה שנשים בריאות יכולות לצום, והצום כשלעצמו לא מסכן אותם. שוב, כל זה מלכתחילה. כן, צריך להגיד שבמידה ודבר משתנה תוך כדי, צריך להגיב ביתר רגישות, ודבר נוסף, שיש בהיריון שני פציינטים. יש גם את האישה ויש גם את העובר. ולפעמים חלק מהשיקולים של להתיר לצום או להבדיל להימנע מצום בצורה זו או אחרת, זה משיקולי הפציינט השני שאולי יכול להסתכן, למרות שהאישה מרגישה טוב. החוכמה להבדיל בין הרוב המוחלט שאישה בריאה בהיריון, לבין 10%, כ-10%, שצריך לתת להם קשב מיוחד, ומתוכם למצוא את אלה שהם נמצאות בסכנה, זה חלק מהמומחיות נקרא לזה.
ואולי ברשותכם פרט נוסף. איך הרפואה, איך כבודו היה אומר לאישה הרה, להתכונן אל הצום בצורה הנכונה ביותר? מה עליה לאכול, מה הדברים המומלצים ביותר? אנחנו כולנו יודעים, כולנו שמענו שלאדם רגיל שצם, יש ירידה מסוימת בלחץ דם, הוא זקוק לפחמימות וכולי. האם יש המלצה לאישה בהיריון? האם אתם ממליצים על ויטמינים מסוימים? אתם ממליצים על חיזוקים מסוימים? על מאכלים מסוימים כדי להקל עליה? אנחנו ממליצים ברמת העיקרון לאישה בהיריון לא ללכת אל בית הכנסת, לא לטלטל את עצמה, אין חיוב להתפלל במניין, בוודאי לא לאישה, יש חיוב דאורייתא לצום. אבל מה ההיערכות הראשונית לקראת הצום, בזמן שנותר לנו מעכשיו עד הצום? מה הייתם ממליצים?
רוב הדברים שמייחודים לנשים בהיריון, ושוב, הדברים הרגילים, הם לא דברים מחלתיים, קשורים בתחילת ההיריון לנטייה לבחילות ולהקאות, והדבר השני זה שיש קושי בהסתגלות לשינויים בתנוחה ממצב של שכיבה למצב של ישיבה ועמידה, בגלל שינויים בנפח אדם. הדברים הם כמעט כמו מה שאנחנו ממליצים לאנשים, או לנשים שהם לא בהיריון, רק אולי קצת מחדדים אותם יותר. את השתייה מרובה, זה נכון לכולם, ובדרך כלל מציע לנשים בהיריון, להקפיד גם בימי חול על שתייה של כ2.5 ליטרים ביממה. כך שאת העניין של הצורך להעמיס נוזלים, זה נכון בכל יום, בוודאי בימים שהם חמים. אני כן יכול להגיד, כשאישה אומרת שהיא שותה הרבה, כנראה שזה פחות ממה שהיא חושבת. בדרך כלל אישה שאומרת שהיא שותה 2.5 ליטרים, צמודה לבקבוק מים כל הזמן, אפילו יושבת, שמתיישבת, היא שמה את הבקבוק על השולחן כעדות, כי אחרת משתייה להיראית לסירוגין, יש להגיע לכמויות האלה. מה שצריך בכוונה להגיע לזה. זה מתחדד גם בשעות שלפני צום יום הכיפורים. דבר נוסף, זה העניין של ההתמודדות עם הרעב או הסוכרים. ושוב, זה נכון לכולם, קל וחומר לאנשים בהיריון. אותם מאכלים שהפירוק שלהם איטי, ובעצם נותנים מאגרי אנרגיה בהשהיה. אז כמו שאנחנו יודעים שמיץ ענבים מעלה סוכר מהר ויורד מהר, אז פחמימות מורכבות כגון פסטה, תפוחי אדמה וכדומה, יכולות לעזור מכיוון שהם ייתנו את ההספקה השוטפת של סוכר בהשהיה של מספר שעות. זה נכון לכולם וגם לנשים בהיריון.
יישר כוח גדול דוקטור גיל. אנחנו כעת נפנה למאזינים. ערב טוב למאזין וברכת שנה טובה, בבקשה.
כן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, האם יש לי עוזרת, או לא יודעת איך להגדיר את זה, שבא כל יום, גם השבתות, האם זה, האם ביום כיפור אני צריכה להגיד לה להימנע מלעשות, היא לא יהודיה, לעשות דברים מסוימים בשבילי?
עוזרת בית שמגיעה בדרך קבע ועושה מלאכות בבית שהמלאכות האלה אין עליהם איסור תורה. ואם היא עושה מלאכות שיש עליהם איסור תורה, זה בשביל להקל על עצמה, כי היא יכולה גם להגיע לאותה תוצאה לא באופן שהיא עושה. לדוגמה, מנקה כלים בסקוטש בשבת שזה איסור תורה, אבל היא יכולה גם לנקות בלי סקוטש. היא מנקה עם מים חמים מבוילר, אבל יכולה גם כן להשתמש במים קרים. היא עושה עבור עצמה הקלה במלאכות על ידי זה שהיא עושה מלאכה דאורייתא, אני לא צריכה למנוע אותה. אבל אם היא עושה עבורי מלאכה, שהמלאכה הזאת היא מלאכה מן התורה עבורי, אני צריכה למנוע אותה. כי בעצם היא עושה עבורי לא להקל על עצמה, אלא עושה ישירות פעולה מן התורה. לדוגמה, היא מגיעה הביתה, מדליקה ומחבה את האורות, שמה את הפלטה בשקע, שמה מאכלים לא מבושלים על גבי הפלטה, מבשלת וכדומה. זה נעשה עבורי, ואין דרך אחרת לעשות אותם, אלא אם כן היא עושה מלאכת דאורייתא, פה צריך למנוע אותה. ביום הכיפורים, בעצם האכילה אסורה, השתייה אסורה, המלאכה אסורה. זה נקרא שבת שבתון. בשונה משבת שהמלאכה אסורה, אבל אכילה ושתייה היא מצווה וחובה. ביום הכיפורים גם האכילה והשתייה אסורה, וממילא זה נקרא שבת שבתון. אז אם היא עושה מלאכה שאסורה ביום הכיפורים, גם אותה צריך למנוע ממנה מלעשות מעבר לשבת רגילה. ניתן דוגמה, ביום הכיפורים החמישה עינויים שמסורים זה גם רחיצה ושיחה. אז אם לדוגמה, ניתן דוגמה, היא תרחוץ את הילד כדוגמה, אז היא עוברת כאן על איסור רחיצה עבורנו, אנחנו צריכים למנוע אותה. אבל בעצם ברמת העיקרון, כל פעולה שהיא מלאכה מן התורה שאסורה בשבת, גם כן אסורה ביום הכיפורים, רק שביום הכיפורים יש כאן את התוספת של מלאכות של רחיצה ושיחה, שאנחנו צריכים למנוע אותם. אבל בעצם הדינים הם די זהים להלכות שבת.
תודה רבה.
ברוכים תהיו ושנה טובה ומבורכת. ערב מבורך ושנה טובה למאזין, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה וערב טוב ומבורך, בבקשה.
ערב טוב, אחותי עברה לפני כשבועיים ניתוח להסרת רחם, ורציתי לדעת, הניתוח היה קצת גדול יחסית, שזה היה בעצם מאזור בית החזה כמעט עד הבטן התחתונה. השאלה עכשיו, הרופאים שם אמרו, הרופא שניתח אמר שהיא לא תצום. היא כבר לא לוקחת כדורים, היא מרגישה בסדר, היא אומרת. היא לא מרגישה יובש כלשהו, והיא שואלת אם היא צריכה לעצום או לא.
אנחנו נפנה את השאלה הרפואית לידידינו דוקטור גיל, דוקטור גיל פומפ, מנהל תחום רפואת נשים מרחב בית שמש מכבי, והיריון בסיכון. איך אנחנו מתייחסים לאישה שעברה ניתוח שכזה, שבועיים לאחר הניתוח, מה רמת הסיכון עדיין שיש לאישה? היא כבר לא לוקחת כדורים לגבי צום? איך הגוף שלה יגיב על צום של 25 שעות? האם היא כן מחויבת לקחת כדורים מסוימים לדעתכם?
טוב, קודם כל, תודה על הפנייה. זו שאלה מצוינת, מכיוון שהיא נוגעת בכמה תחומים, זה לאו דווקא רפואי, זה נורשק גם לאזור ההלכתי, ויש את מי לצטט שאומר שקריטת רחם על פניו זה כניתוח בסדר גודל בינוני, שהפטור מהצום הוא לשבעה ימים, זה מהצד ההלכתי של העניין. אבל צריך כן להגיד, אנחנו מצד הרפואי מתייחסים לקריטת רחם כניתוח שהוא משמעותי. יש סוגים שונים של קריטת רחם, קריטת רחם בפתיחה של הבטן עצמה, או בצורה, בגישה אחרת, עם מינימום פולשנות וכדומה. ממה שאני מבין, זה הניתוח בסדר גודל הגדול יותר. ממה שיש, ואני חושב שאת האמירה קריטת רחם, לשים את זה כניתוח, בינוני יותר, בינוני פחות, זה קצת מחטיא את העניין, כי גם מניתוח שגרתי יכולה להיות התאוששות שהיא קשה. פה השאלה, מה הייתה ההנחיה מצד הרופאים? איך הם תיארו את מהלך הניתוח מבחינת המורכבות? כן.
ברמת העיקרון, הרחם היה מוגדל, הוא היה בערך בסביבות ה-12-13 סנטימטר, זאת אומרת, כמעט ב-1.5, והם אמרו שמבחינת הניתוח עבר בסדר, לא היה סיבוכים, הכל עבר בשלום, היא גם לא החלמה, אני שומע ממנה שהיא לא החלמה קשה, יש לה קצת כאבים קלים, לא משהו רציני, היא לא מרגישה איזושהי התייבשות כלשהי, היא מרגישה בסדר. רק היא צריכה למרוח, לשים את היוד, לחטות את המקום, לרחוץ אותו.
כן, אני מפריד רגע בין התלונות האישיות של האדם, של המטופלת, מה שהיא חשה, לבין המורכבות של הניתוח מהצד של מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אמרת נכון, שקריטת רחם יכולה להיות קריטת רחם שגרתית, קטנה, ויכול להיות רחם שמוגדל בהרבה עם עיבוד דם בסדר גדול, גדול יותר, יכול להיות שהידבקויות בחלל הבטן וההתעסקות שם שמה את הניתוח במקום אחר, ולכן מי שהיה בניתוח יכול להעריך את זה קצת יותר, אם אני צריך להתלבט, לכל הפחות נשען על אותם פוסקים שאומרים שזה ניתוח בינוני, וייתכן שצריך להחמיר על זה עוד קצת, מפרט היכולת את ההתאוששות, אני אשמע את הרב גם כן, איך הוא מסתכל על זה.
לאחר הדברים של הדוקטור, דברים מדויקים, אנחנו בעצם מתייחסים לניתוח בשפת ההלכה כניתוח שיש בו סיכון. אבל מכיוון שכבר עברו שבועיים, והיא החלימה, והיא מרגישה בטוב, והרופא המלווה, הרופאים המלווים, שבעים רצון מהתוצאה ומההחלמה, לכן אנחנו מתייחסים אליה כחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו...
כמו שהרופא הראשי אמר, מחילה הרב, פחות הרופא עצמו אמר שלא לצום, הרופא של המנתח, זה מה שהייתה
הורה. נכון, נכון, אבל עדיין, מכיוון שהניתוח כבר מאחורינו, ומכיוון שהתוצאות מסביעות רצון, ומכיוון שההשתוששות מצוינת, והיא מרגישה בטוב, והיא מלווה, וכבר לא לוקחת בעצם תרופות, אנחנו לא מתייחסים אליה כעת כחולה שיש בו סכנה, אלא כחולה שאין בו סכנה. כחולה כן, אבל חולה שאין בו סכנה, וממילא. אנחנו מבקשים שהיא תשים לב למצבה הרפואי במהלך הצום. זאת אומרת, והיה, אם היא מרגישה, היא מתחילה לחוש ברע. חשה ברע גם בעניין הניתוח עצמו, בחלק של הניתוח עצמו, או תחושה כללית שהיא מרגישה תחושות לא טובות, כסחרחורות, כהרגשה של עילפון, שהיא צריכה לשכב במיטה ולא יכולה לעמוד על הרגליים, או חלילה וחס שיש איזושהי הסתבכות כתוצאה מהניתוח, שאני ארצה לשמוע עוד מילה מדוקטור גיל היקר, אז היא מתחילה מיד לשתות לשיעור, מתחילה מיד לשתות לשיעורים. זאת אומרת, צריך להכין לה מבעוד יום כוסיות קטנות שמכילות 40 סיסי, וקופסאות גפרורים של 30 סמק, שאנחנו מרוקנים אותם, והיא כל 9 דקות מהרגע שהיא מרגישה חלילה וחס ברע, היא מתחילה לשתות ולאכול כאחד, כי אכילה ושתייה לא מצטרפים, כמה שנכנס לתוך הקופסת גפרורים הקטנה, לא משנה מה יהיה המשקל, כי אנחנו דנים בנפח, ולא לטעות בדבר חלילה, וכוסית של 40 סיסי, גם שתייה ממותקת, ועדיף שתייה ממותקת, נכון דוקטור גיל היקר, השתייה הממותקת היא נותנת בבת אחת, תוספת לגוף של סוכרים אשר מים גריידה?
כן, זאת אומרת, כל אנחנו מדברים על שתייה לשיעורים, צריך אולי לעשות איזושהי הפרדה, רב, בין האמירה של לא לצום הצד הרפואי, לבין הצד העניין של ההלכתי, כי בגדר שתייה אפשר להכניס גם ממש אוכל שהוא בגדר שתייה אם הוא מעול. כך שכן, אפשר שתייה ממותקת, זה מעין אכילה אפילו.
זה מעין אכילה, כי זה בעצם מביא סוכרים לגוף, זה מביא תוספת אנרגיה משמעותית לגוף, וככה כל 9 דקות היא אוכלת ושותה בבת אחת. והיה אם הדבר לא מועילה, והיא מרגישה עדיין ברע, והיא מרגישה אולי בעניין של הניתוח עצמו, איזשהו חולשה מסוימת גופנית, אז היא מצמצמת את האכילה והשתייה המשותפים לפעם בחמש דקות. ואם זה לא די בכך, אז היא מצמצמת לשלוש דקות, ואם עדיין היא חשה מאוד שלא בטוב, היא מתחילה לשתות כרגיל. והיה אם הדבר הזה גם לא מועילה, והיא מרגישה שהיא לא עומדת על הרגליים, מרגישה הרגשה של אלפון, אם היא מרגישה הרגשה נוראה, אז היא גם כן אוכלת כרגיל. זאת אומרת, סיכומם של דברים, אנחנו מתייחסים אליה כחולה שאין בו סכנה, אבל עדיין כחולה. היא עברה אופורציה רפואית לא פשוטה, והיא כעת מחלימה בעצם מהחולי. היא חולה שאין בו סכנה, ולכן אנחנו מראש נזרים ומכינים אותה לקראת, אם חלילה וחס היא תהיה איזושהי נסיגה, שאז היא תוכל להתחיל לאכול לשיעורים, לא כמו שהרופאים אמרו לאכול ולשתות כרגיל, והיה אם חלילה וחס זה לא יועיל, אז היא תוכל לאכול ולשתות כרגיל, קודם כל שתייה ואחר כך אכילה כמו שדירגנו, כי אז היא נכנסת לגדר של חולה שיש בו סכנה. זה המדרג הנכון שהיא תתכונן ליום הכיפורים.
בסדר, אמור, תודה רבה.
ברוכים תהיו, גמר חתימה טובה ושנה טובה, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. דבורה, אם לשלושה, בשנה שעברה עוד תפקדה כרגיל, אך היום היא סובלת מכפייתיות קשה ורוחצת את ילדיה במשך שעות. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה יזכו אנשים שנותנים כסף לבנות בניין לפעלה שחולים בנפש?
יזכו שהילדים שלהם יהיו
בריאים. התקשרו כעת 1-800-392-392. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב יוצאת לדרך. מופע מוזיקלי ענק עם הרבנית חדווה לוי ולהקתה. ים של ישועות במעמד תפילה מרגש. הפרשת חלה ושירת הים מול הגלים בליווי שופרות ותופים. ביום רביעי, י"ח בתשרי, 26 בספטמבר, בשעה 8 בערב, במשכן הכינוסים סנסט הול בת ים. כרטיסים מראש בלבד בטלפון 0522-780-899. 522-780-899. שתהיה שנה טובה.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
קניות לחג הכי משתלם והכי שווה ברשת שוק העיר. שלישיית פטריות ויליפוד ב8.90 שקלים, גלידונית שטראוס ב34.90 שקלים, בייגל 400 גרם בייגל בייגל 3 יחידות ב20 שקלים. כפוף לתקנון. חג שמח מרשת שוק העיר.
חמויל, חמויל, אולי
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת תיהנו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם במאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. מאות ירושלים. לכבד את הרגע.
זאת הולכת להיות שמחת השנה, ואת חייבת להיות שם.
שמחת בית השואבה לנשים באצטדיון המושבה בפתח תקווה עם 12,000 נשים בהשתתפות הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר והרב יגאל כהן, הרב שלום ארוש ואומן שולי רן בפאנל רב אומן, הרבנית ימימה מזרחי והזמרת אילנה אדני, ולראשונה בישראל מופע לייזר שימם את העולם. יום חמישי חול המועד סוכות יוטה תשרי, 28 בספטמבר, לרכישת כרטיסים 073-222-2280 073-222-2280.
מי ברעב? לילד רעב יש 365 ימים נוראים בשנה, ימים בהם הוא חוזר ואין תשובה לשאלה מה יש לאכול היום? התקשרו עכשיו 1-800-350-535 ותרמו לבית התבשיל סעודת חג מבושלת ומוכנה.
ושמחת בחגיך, באירוע המרכזי, מזמר והיוצר ישי ריבו, בערב הוקרה למתנדבי עמותת רחשי לב. וכל היום מופע פתיחה, להקת זושה. האירוע התקיים עם ירצה השם ביום שלישי, א' דחול המועד סוכות, ט' ז' בתשרי, בשעה 8:30 בערב, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בכוכבית 6565, כוכבית 6565. האירוע בהפרדה מלאה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. דוקטור גיל היקר, בשתי דקות שנותרו לנו לשעה הראשונה מבין ג' השעות, רצינו לשאול, האם אותה אישה שנדברנו לפני כן, אם היא לוקחת מדללי דם כדוגמה, האם ההתייחסות היא שונה? מה הצום משפיע על אדם שלוקח מדלל דם?
טוב, זו שאלה מצוינת, גם לגבי נשים הרות, וגם לגבי נשים שהן לוקחות את זה באופן קבוע, נשים ואנשים סביב ניתוח, באופן קבוע אחרי אירועים לבביים וכדומה.
כן.
צריך לזכור עובדה פיזיולוגית פשוטה, שהתייבשות, ירידה בנפח הנוזלים בדם, גורמת להגברת צמיגותו, והיא כשלעצמה מגבירת הקרישתיות. ולכן מי שמלכתחילה מקבל תרופה לדילול דם, לעשות פעולה ואת הפעולה ההפוכה שלה, יש בזה מעין סתירה. זאת אומרת, אדם שנדרש מהצד הרפואי בדילול דם, זה נכון עוד לפני מתן תרופה, קודם כל לא להרע את מצבו ולא לגרום למצב שבו יעילות התרופה תתבטל או שתהיה עלייה בקרישתיות הדם. ולכן האמירה שאם אדם אחרי ניתוח מקבל מדלל דם כגון קלקסן, בתקופה לאחר הניתוח, אז אותו דם לא מצד הניתוח, לא מצד הניתוח, אלא מצד עניין קרישתיות הדם, כדאי להקפיד על שתייה מרובה, שאפשר לעשות אותה גם
לשיעורים. זאת אומרת, אם הוא יקפיד על שיעורים מתחילת הצום, הגוף שלו יהיה מספיק רווי בשביל להכיל גם כן את הצמיגות הזאת.
2.5 ליטר אפשר בעבודה קפדנית להגיע גם לשיעורים.
גם לשיעורים. ישר כוח גדול, אנחנו חותמים שעה ראשונה, נצא להפסקה, חדשות, ולאחריה עוד שעתיים בדין הלכה ומנהג בצום יום הכיפורים.
חיים איידלס.